מספללים רפואנו השם מאמינים לישועות חוקי ביסי השם
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם
חזקים מחוברים משדרים כל חי
פיל פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום
יום חמישי, אור ליום שישי, לסדר, גם אם ייתן לי בלק מלוא בתור כסף וזהב.
אופה, היא קיבל ועדת היתרים שם, או גם היה צריך ועדת היתרים?
מי, בלק?
בלעם.
אה, בלעם? כן.
בשביל לקבל, לא הייתה לו ועדת היתרים, הוא נשאר רק עם החלומות והדמיונות.
אבל תראה בכמה כסף בלק רצה לשחד אותו.
שמה, ביבי במצב קשה מאוד מהבחינה הזאת. המערכה המשפטית שלו אמורה לעלות...
רגע, ביבי בלק או בלעם?
בית בית.
בית בית.
אולי יש איזה גימטריה קטנה או משהו.
כן.
תשמע, כמה שמדברים על זה שהבן אדם עם נכסים ועם כסף, ההגנה המשפטית שלו בערכה שישר יצא לי לשוחח השבוע עם אחד, עם בכיר בצוות ההגנה, זה מוערך במיליונים רבים. והוא לא מסוגל להוציא את הכסף הזה מהכיס. גם אדם שיש לו קצת כסף בצד, לא מסוגל להוציא כאלו סכומים. ומה אני אגיד לך? רחמנות על האיש. במיוחד כשהמדינה במצב כזה טוב וכולם הפרנסה המצויה אצלם בשפע, דווקא אליו להתאפל ככה.
ועוד למי? זה אדם שחונה בחניית נכה, איך הגדיר אותו מיקי זוהר? רוצים להפוך אותו לנכה כלכלית.
כן, זה נכות רגשית יותר מאשר נכות כלכלית.
אבל תראה, שבוע שעבר, אבי...
תדע, אבל יש לי עוד משהו. אפשר להפתוח באיזה וורט על פרשת שבוע. פוליטיקה מדברים כל הזמן.
אנחנו תמיד פרשת שבוע.
דווקא של רב חיים שמולביץ אומר על בלעם, תראה, התורה מלמדת אותנו שיכול להיות אדם שראשו בשמיים, יודע דעת כל, כן, כמו משה רבינו, לא קם בישראל כמו שעוד, אבל באומות העולם קם. מצד שני, הוא מבוסס כל כולו בתאוות של בצע וכסף, ויתן לי מלוא ביתו. למד אותך שיכול, בתראה את ביבי, באמת איש גדול, אין כמו במערכת הפוליטית, מצד שני, אתה רואה אותו כאחרון הנרקומנים של הגרוש, של הפרוטה, לא מסוגל להוציא שקל. האדם מורכב, נפש האדם מורכבת.
אבל תראה לאיזה קטנוניות זה מגיע. שבוע שעבר, בעיצומו של משבר הקורונה, הוא מבקש הטבות מס בסך 600 אלף שקל. אגב, הוא הספיק להצטער על זה, אבל מה הוא הצטער? הוא הצטער אחרי שהוא כבר קיבל את הכסף. הוא קיבל את
כמו שאתה כתבת, אמרת שבוע שעבר, שבושה עוברת, אבל הכסף שהשחררת לא חוזר.
כן, אבל שמת לב שהוא נאלץ להתנצל, ואתה יודע, הכלל הוא התנצלות קשה מחטא. עכשיו, תראה איזה שבוע נורא עבר, אבל אני באמת ליבי נשבר מרחמים. הוא נאלץ להתנצל על ה-600 אלף שהוא קיבל. מנעו ממנו השבוע לקבל 10 מיליון שקל, זה באמת מכה בכיס.
זה באמת מכה. שם זה לא ביושר.
אבל הלאה, תסתכל, הוא לא מצליח להסתכל, להתגבר על משבר הקורונה, הוא לא מצליח להתגבר על המשבר הכלכלי. אני חושב שהוא מרגיש שהכל סוגר עליו מסביב, אתה יודע איך הוא התפאר, הצלחנו לעצור את הקורונה, הכל מתרסק לו, ואני שומע אבי מאנשים שנפגשים איתו, שהקוסם... כנראה מתחיל לבד את כוחות הכסף, מדוכדך, מסתכל.
מדוכדך מאוד.
אולי.
והוא לא ילך בגלל זה, הוא לא ילך גם לבחירות. הוא מבין שעם מיליון איש, ואנחנו מדברים על זה כבר כמה שבועות, כי אתה יודע מה, וישבנו בעוד עם שני בכירים בממשלה, יעקב, ישבנו ביחד במרוצת השבועות האחרונים, והם לא הבינו, אומרים, מה, יש הלוואות, אנחנו שחררנו כסף. וכשאתה אומר להם, תשמע, אתה מסתובב היום בארץ, אתה רואה, אתה מדבר עם בעלי עסקים, אתה רואה עד כמה המצב חמור, הרבה יותר מכפי שהממשלה חושבת שהוא, והיום באמת רואים את זה, יותר מ-20% אבטלה, בגלל שכל מי שיכול מקצץ, מוריד, לא סומך, תדע מה נשבר בעיקר? נשבר האמון. לא סומכים על הממשלה. הכסף שהבטיחו לא באמת עובר למעסיקים, אף אחד לא חושב שבגל שני מצבו יהיה טוב יותר, או שהממשלה תגבה אותו, ולכן התרחישים הכלכליים הולכים ונהיים יותר ויותר רעים. יעקב, אתה כבר מלווה... את המערכת הפוליטית, גם בשעות קשות, הרבה הרבה שנים, איך אתה רואה את ממשלת נתניהו יוצאת מהמשבר הזה?
רק בחסדי שמיים, רק אם נתוני הדבקה ירדו, אז תהיה קצת אווירה אופטימית במשק, כי מה שאני רואה עכשיו, אנחנו הולכים להכי גרוע, דיברת על אנשי עסקים, אני כל יום שאני קם ואני רואה שההמונים לא נוערים לרחובות, אני אומר כנראה שהמצב עוד יותר טוב מה שאנחנו חושבים, כבר לפי הנתונים הפיסיקליים השוטפים, המצב מאוד מאוד גרוע. אבל דיברנו רגע אבי על המצב הרוח המדוכדך של נתניהו, מי בא קצת לדבר על ליבו ולנחם אותו השבוע?
מחלוף. מחלוף, היו עוד כמה חרדים שהגיעו.
כמה זמן מחלוף?
הם מעודדים זה את זה או מדכאים זה את זה?
אתה יודע כמה זמן מחלוף ישב שם?
4 שעות?
4 שעות ביום ראשון, הוא הגיע לשם ב8:00 בערב, יצא ב12, מה אנחנו החרדים הרווחנו מזה, אני יודע, כיוון של מחר.
רק אחרי ששרה נרדמה? הוא שוחרר?
לא יודע, אני לא מתעסק בענייני הבית בקן הקוקייה שם. אני יודע שישבו 4 שעות, ואני יודע שלמחרת אדלשטיין בא ואמר, רציתי להטיל הגבלות על בתי כנסת, וראש הממשלה לא מסכים.
אבל דרך עצמו לא הולך לבית כנסת. זאת אומרת, אולי באמת, אתה יודע, הוא מקל על חשבון אחרים. הוא בעצמו מפחד ולא הולך לבית כנסת. אנחנו רואים את אחוזי ההדבקה אצל החרדים. אתה יודע מה, נדבר על זה גם עם יעקב אשר. מה האמת אבל? בתי הכנסת הם באמת מקור הדבקה, או אנחנו רואים מה קורה בישיבה הבני ברקית, שלא נכנסה לקפסולות, לא נאמר את שמה, כי בכל זאת לא מיידים אבן אחר הנופל. אבל עד כמה אנחנו באמת אשמים בהדבקה הפנים חרדית?
אז צריך להיות פה מאוד זהיר, כיוון ששומעים אותנו גם בחוץ, ואז בוא נגיד שזה מעורב, ואנחנו בקבים כללים אנחנו די שומרים, אבל יש חוגים שלא כל כך שומרים, אני פרסמתי לפני שבועיים שהסתובבתי בעיר ביתר, ראיתי חוגים שלא שומרים, הייתי השבוע גם כן באיזשהו ניחום אבלים, באיזשהו מקום לא ראיתי שכל כך שומרים. זאת אומרת, כשאתה יוצא לרחוב, כן.
אבל הנה, ישיבה ליטאית, תראה מה קורה שם.
אז אני באמת לא יודע מה קרה שם, לא יהיו בקפסולות, אבל אתה צודק, זה ישיבה ליטאית, זה אומר שהאשמים לא נמצאים רק במגזר אחד, אבל מה שהייתי בשתי מלכים והייתי במקומות כאלה, אז זהירות פחד. זאת אומרת, בחוץ, כולם מסתובבים מסכות, גם כי יש כנסות, ואנחנו נשאלו, אם יהיה לנו זמן, נשאל את חבר הכנסת אשר למה הוא מתנגד להעלות את הכנס, אבל אני לא יודע אם נגיע לזה, אבל אני ננסה להגיע לזה. בחוץ כולם שומרים, אבל בתוך הבתי כנסת והכל יש כאלה שלא, ואנשים האלה לא מבינים שהם יגרמו לכך שיסגרו גם את בתי הכנסת. הרי בצו אחד סוגרים אותם, ולא רק זה. אם ימוטטו כלכלית את המשק, אז כולנו נטבע. אדם קודח חור בספינה מתחתיו, ואחר כך הוא מתפלא שהמים מציפים את הסיפון.
אבל שמע, כשאתה הולך ברחובות החרדים, אתה רואה שאנשים נזרים הרבה יותר מאשר ברחובות תל אביב. צריך לבדוק אם כל הנתונים שמציפים אותנו בהם הם באמת נתונים אמיתיים, או שזה נובע מכך שבבני ברק יש הרבה יותר בדיקות, ובירושלים ובערים החרדיות. אנחנו זהירים בבריאות בסוף. הציבור החרדי מאופיו עושה הכל של הבריאות, ואנשים רצים להיבדק, מה שאתה לא רואה בתל אביב.
רגע, שמעת על הטרנד החדש, אני לא רוצה להגיד איפה, שלא הולכים להיבדק, אם אין נדבקים אז אין חולים?
כן, זה התחיל אגב בניו יורק, זה התחיל. שם אף אחד לא הלך להיבדק.
אגב, אתה יודע מה...
אתה רואה את הנתונים בבתי הלוויות.
אבל אתה יודע, הם שילמו מחיר יקר, אבל היום אין שם כמעט נדבקים. למה? הם השיגו חיסון עדר. אתה רואה כנסים...
לא, אבל עדיין גם שם פתאום עלו אחוזי התחלואה.
המצב כיום אולי יותר טוב מאצלנו. פשוט כולם נדבקו כבר קודם. אני מכיר משפחות...
שמה, במגפה הזאת, כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, יש יותר סימני שאלה מסימני קריאה. וכל שבוע אתה מגלה נתונים אחרים, ואף אחד באמת לא יכול לדעת אם הוא עושה את הצעדים הנכונים, אבל ביבי נתניהו לא יכול להשתבח בכך שהוא סיים את הקורונה, ואחר כך שפתאום אנחנו נהיים מדינה אדומה, להגיד שזה לא קשור אליו כפי שהוא מנסה לעשות עכשיו.
הטעות,
ואין ספק יודע... שגם נעשו טעויות.
כולנו יודעים איפה הייתה, הטעות הייתה שפתחו את מערכת החינוך מהר, נכון. בלי קפסולות. תראה, בכל העולם, אפילו
יפן... אנחנו שומעים מהילדים מה קורה שם, הפקרות מוחלטת. השבוע אפילו הוציאו טיולים שנתיים. זה לא... אי אפשר להבין את זה.
אתה יודע מתי הנתונים ירדו? אני זורק פה משפט. הנתונים ירדו ברגע שיצאו לחופש הגדול.
נו, השבוע יצאו במוסדות החילוניים.
לא, רגע, לא יצאו, יש קייטנות. יש חודש קייטנות. אני לא יודע למה אוחזים את בתי הספר בציפורניים, כי חוששים שההורים לא יוכלו לצאת לעבוד ואחר שכי פגע.
כן, כן, זה הסיפור.
אבל זה יקרה גם ממילא, תראה אבי מה שקרה בשוודיה. שם החליטו על מודל של חיים כרגיל, מי שנופל נופל, והכלכלה תמשיך. מה קרה? הם גם איבדו את הכלכלה, כיוון שאנשים לא יצאו מהבית כדי לקנות, הייצוא נפל, היבוא נפל, הכל. זאת אומרת, אתה יכול בסופו של דבר לאבד את הכל, גם לאבד את הבריאות וגם לאבד את הכלכלה. אנחנו נמצאים היום באלף ומשהו נדבקים, שבוע הבא אם בתי החולים יתחילו לקרוס, ממילא יסגרו את המשק, אז אבל לפחות לא לסגור את בתי הספר, הממשלה הזאת מקובעת, ונראה לי שהראש נתניהו נמצא אצל ניסן קורן במשרד המשפטים, ופה אני אומר משפט אחד, נסיים את הפתיח שלנו.
יש לי עוד משפט, כן, בבקשה.
אני שומע שחלק מהדכדוך של נתניהו זה בגלל שניסן קורן סגר אותו במשרד המשפטים, אי אפשר לאיים על אף אחד, הפרקליטות מרים הראש, ואולי זו גם הסיבה שמנדלבליט הוציא את החוות דעת הזאת שהוא לא יכול להגן על עצמו ולקבל 10 מיליון שקל. הדרך היחידה של אבי לצאת מזה, של נתניהו לצאת מזה, אתה יודע מה היא? רק בחירות ורק חוק.
הוא צפתי. לא יכול ללכת לבחירות.
רגע, אז למה כך? גף, רגע, אני שומע, אבל למה דרי וגפני רצו לגנץ לשכנע אותו על תקציב חד שנתי ולא דו שנתי, כי ביבי אמר להם, אם יהיה תקציב דו שנתי, אני לא מעביר תקציב בכלל ונלך לבחירות.
אבל הם גם רצו בשביל לתת לביבי. הם רצו אליו גם בשביל לתת לביבי, שאנחנו לא בכיס שלך, אנחנו יודעים ללכת גם אליו, אנחנו יודעים איך המשחק הזה עובד. נמצאים בבלפור בערב ובצהריים אצל גנץ. הם שחקנים לא פחות טובים ממנו. רק מילה אחרונה, כשאתה שומע מראשי ערים חרדיות, אין בעל הבית במשרד הבריאות. כמה שדיברו על ליצמן, הייתה שם בסוף כתובת, הייתה לו לשכה שיכלה לחבר לגרוטו, לברסי, היה עם מי לדבר עם ראשי המערכת. אין עם מי לדבר. לא עונים לטלפונים, הפקידות הזאת רק קורסת, אין להם מושג ואין להם בעל הבית. ככה זה נראה.
כן, אדלשטיין יהודי יקר, אבל היה פעם שר קליטה בממשלת נתניהו הראשונה, חזי לוי, אני לא מכיר אותו, אבל ברור לי שהוא חדש במערכת, החליפו סוסים תוך כדי מרוץ, והסוסים האלה כרגע לא סוחבים. תוסיף לזה גם שנתניהו, גם בתת הכרה שלו, הקורונה פחות מעניינת אותו מסיבוב קודם, וכך אנחנו מגיעים, אבי, למצב העגום, שאין בעל הבית בגל השני, ואני מאוד מקווה שלא יהיה גם כן גל שלישי. אז טוב, בנימה פסימית זאת, נסיים איתנו חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שהפך את ועדת החוקה שלו לסוג של ועדת קורונה, הוא מעביר שם את כל החוקים, ואם נצליח נביא גם את ראש עיריית בני ברק הרב רומנשטיין, אם נצליח, ונשאל אותו כמה זמן לדעתו יוטל הסגר על העיר שלו.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בכשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
עוד כמה שנים, תשב עם חברים ותספר איך קנית דירה במצפה יהודה, הרבה לפני שהמחירים זינקו. מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. עכשיו הזמן לרכוש קרקע ולהיות חלק מהעיר החרדית הבאה. 1,000 יחידות קרקע נמכרו, ועכשיו, כשהקרקע אינה זמינה לבנייה, נבצע, שלם רק 79,000 שקלים, והיתרה בסך 29,000 שקלים רק בהפשרה. מצפה יהודה, לפרטים התקשרו, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
סובלים מהפרעות קשב וריכוז? אימון מוחי באלפא בריין סנטר משפר את התסמינים ואת איכות החיים. יותר מ-87% הצלחה. עובדה, הוכח מדעית. כוכבית 6252.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המהודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
אפשר לחסוך בקיץ. לבגדי קיץ קצרים, נפח קטן יותר. כדאי להפעיל את מכונת הכביסה רק כשהיא מלאה. מחכים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת יעקב אשר.
ערב טוב ובוח.
ערב טוב לך הרבי יעקב. איך שזה נראה כעת, עם יותר מ-1,000 נדבקים ליום, המדינה איבדה את השליטה על המגפה. תראה, בסיבוב הקודם, נתניהו הכניס את כולנו לפאניקה ולסגר עם הופעות כל יום והפחדות. כעת הוא לא עושה את זה. האם זה בגלל שהוא אז היה צריך להקים קואליציה בחסות הקורונה וכעת לא, או שאתה יכול לעלות איזו השערה אחרת?
אני רוצה להזכיר לך שאני לא הולך להתחרות בפרשנים בכירים כמו השניים.
אבל אתה יושב על השיבר של ועדת חוקה ואתה חי ונושם קורונה, אז אל תגיד לנו.
אני חושב ש...
זה מבוא להתחמקות כזאת פתיחה, כן.
אני חושב שהסיבות הן שניים לדעתי. קודם כל, כי זה כבר סיבוב שני. ואתה יודע, יש בסיבוב ראשון תמיד גורם ההפתעה והלחץ והכל הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק, ופה אתה כבר ליבוי גס בו, זה כבר מתחיל להתרגל לזה במידה מסוימת, וגם קשה לעשות צעדים שעשית בסיבוב ראשון פעמיים באותו, אחרי תקופה, אחרי תקופה. דבר שני, גם יש את הצוני בהרכב היום של ה... זאת אומרת, היום ומאחר המשק חזר לאט לאט לפעולה, גם עדיין לא באופן מלא, שר האוצר, שהוא איש חזק, הוא איש שיודע מה שנקרא לומר את עמדתו ולעמוד עליה, מנסה בכל דרך, בכל דרך, שלא לגרום לכך שיצטרכו לסגור את כל המדינה, שלא לגרום לכך שיצטרכו לסגור את הכלכלה שוב, והם מנסים, הממשלה עושה כל אמצעי שהיא יכולה, יכול להיות שיש עוד דברים שצריך לעשות, יכול להיות שיש דברים שצריך לעשות גם יותר טוב, אבל בסך הכל, מנסים לעשות כל דרך כדי למנוע את ההתפשטות בדרכים, לא של, של דברים רוחביים שסוגרים את כל המשק, אלא לנסות יותר לטפל נקודתי. הנקודתי הוא גם כואב מספיק, אבל...
אבל איפה טעינו, הרי...
אלה לדעתי שתי הסיבות.
הרי בגל הראשון, נתניהו כבר עשה מסיבת סיום קורונה והשתבח בכך שהוא הצליח להתגבר על המגפה, והנה אנחנו רואים עכשיו שהפכנו למדינה אדומה, השמיים נסגרים בפנינו, כשאפילו באיטליה נפתחים, איפה טעינו? אי אפשר רק לזקוף הצלחות כשהן קורות. איפה טעינו? וכאן יש כישלון שהוא ניכר כל יום במדדים ובנתונים.
אני לא יודע איפה טעינו. המחלה הזאת לא יודעת כנראה את מה שחשבו אחרים בזמן מסוים. ו...
אבל במדינות אחרות היא כן יודעת, במדינות אחרות הצליחו להתגבר.
יכול מאוד להיות שכרונולוגית, אם אני מסתכל אחורה לפי סדר הדברים, אז אולי הפתיחה של בתי ספר או דברים כאלה היו הגורם היותר מאיץ של העניין, כי אתה רואה את זה גם, אם ראיתי היום איזושהי טבלה שמראה בעצם שההדבקה הייתה בהתחלה, יותר אצל צעירים, שזה הגיע בתי ספר, ולאט לאט זה מתחיל עכשיו לעלות גם ברף הגיל. זה אומר שזה מתחיל להשפיע על גילאים יותר, בגלל שהם כבר מדביקים אותם. יכול להיות ששם הייתה אולי החלטה טיפה מוקדמת מדי, אבל לדעתי, בסוג מחלה כזה, בסוג הדבקה כזאת, הרי לא היינו מגיעים לאפס, לא הגענו לאפס, ותמיד אפילו האחד היחיד, בטח 20, 30, 40 ביום שהיה בזמנים הטובים יותר, הוא גם פוטנציאל, זה נר לאחד, נר למאה, זה פתאום יכול להתפשר למאה.
מה צריך לקרות? זאת אומרת, איזה מדד יביא אותנו לסגר מוחלט? שבתי החולים יתפוצצו חלילה, או שלא יהיה מספיק מכונות?
ברור, שוב, עוד פעם, אני לא אמפידיולוג, איך זה נקרא, אני לא רופא.
היום כולם אמפידיולוגים, כל אחד ששואל אותו
ברחוב. אז זהו, זה הבעיה, שכולם אמפידיולוגים, זה בדיוק מפה מתחיל הבעיה. אבל מה שאני חושב, שאין ספק שאחד הנורות האדומות הגדולות שיעברו, אם חלילה יקרו, אנחנו מתפללים שלא יקרה, שבאמת יתחילו להיות יותר אנשים מונשמים, יותר אנשים במצב קשה, שזה יתחיל, מה שנקרא, לגעת בכושר הספיגה של בתי החולים, שם זה יכול להיות, יכול להגיע למצב שיביאו החלטות דרסטיות.
משהו שבטוח בתחום האחריות שלך, ואתה מכיר אותו מקרוב, כמי שעמד בראש העיר החרדית הגדולה בישראל. בסגר הקודם הרגשנו שמחפשים את החרדים, גם כעת מרבית הסגרים זה אצל החרדים, ואני שואל אותך, האם זו אשמתנו שאנחנו לא שומרים מספיק, או שמשרד הבריאות נוח לו למצוא שעיר להזזל בדמות החרדי, ואתה יודע מה, וגם בקואליציה לא רואים שמישהו מתגייס, כי עובדה, שראשי הערים החרדיות, איפה הם מצאו את המקום לזעוק בו? אצלך בוועדה. לא בוועדת הקורונה, לא בוועדת הכספים, לא במסגרת דיוני משרד הפנים, לא במסגרת דיוני משרד הבריאות. זאת אומרת, גם מתנפלים עלינו וגם אין לנו איפה לצעוק?
לצערי הרב, יש צדק במה שאתה אומר. קודם כל, כי המדינה לא באה ביושר ואומרת דבר אחד, או יותר נכון, גם התקשורת לא מלווה את זה בצורה הנכונה, התקשורת, אני כמל הכללית, שמקומות צפופים תמיד, בזמן אני לא חושב שהבעיה אצל החרדים היא הרבה יותר גדולה מאשר מקומות אחרים. היא הרבה יותר גדולה במספרים של אנשים, אבל היא באופן יחסי לסוג החיים שלנו ולמשפחות הגדולות שלנו, אני חושב שעוד פעם, אם נבדוק בבתי אב, אנחנו נראה את הנקודה הזאת, ואני גם...
בתי אב או בבתי אב או בישיבות, ישיבה אחת בבני ברק, כלבד סיפקה לנו 60 נדבקים.
נכון, נכון. וזה יותר עניין של אורח חיים, עניין של איזו קהילתיות כזאת, שאל תשכח, אנחנו פוגשים את, את השכנים שלנו ואת השכונה שלנו שלוש פעמים ביום, בבתי כנסיות, בשבתות, ודאי בחורים בישיבה, אז אובייקטיבית, אחד בתל אביב זה כמו ארבעה בבני ברק, וזה הדבקה אחת, כי זה משפחה אחת. ולכן פה הטעות הראשונה, ועדיף להם לבוא ולהגיד אלינו שאנחנו כאלה וכאלה וכאלה ולא בסדר, שזה לא נכון, אנחנו באמת שומרים ומקפידים, אני חושב שאפשר לראות את זה. הדבר השני ששאלת לגבי איך המעמד של ראשי הערים בעניין הזה, אז אני חושב שבאמת מה שעשינו זה תיקנו את זה, בחוק שעבר אתמול בלילה קריאה שנייה ושלישית, עבר בוועדה אצלי לפני יומיים, שדיבר על הסקרים ועל ההקבלות, הכנסנו מנגנון, שהמנגנון הוא ברור לגמרי, שחייבת להיות היוועצות עם ראש העיר, וגם אם היוועצות הזאת נשארת בחילוקי דעות, דעתו של ראש העיר טובה בכתב
שימוע כזה,
לוועדת השרים, וועדת השרים בהחלטותיה תצטרך גם לנמק למה לדעתה זה לא נכון. זאת אומרת, הסדרנו את זה, שבעצם המעמד היום שכל ראש יהיה, גם חרדי, וגם אם הוא חבר מרכז של מפלגה גדולה שבשלטון, יהיה אותו מעמד. ולא
על הדרך.
שלא יהיה יתרון למישהו שיש לו את הטלפון.
קשרים, של, נכון, אבל של, על הדרך של, גם סידרת לעצמך סנקציה, כי אם אני עוד לא עקבתי אחרי מה הנוסח שהתפרסם סופית, אתה יכול בעצם לכנס את ועדת חוקה ולבטל סגר שהוטל על עיר?
זה אחד הדברים שהוספנו, שלא אני, הוועדה.
אל תהיה צנוע כל כך.
הבקרה הפרלמנטרית, הוועדה יכולה, אם מגיע למסקנה שצריך זה, לקיים דיון, ואם היא תחליט ככה, אז זה מחייב גם את הממשלה וגם את הוועדה, וליד הסכמת הממשלה, שזה דבר נוסף. שינינו שם הרבה מאוד מאוד דברים, אבל אני אגיד לך לגבי הנושא של סמכות של ראש עיר, סמכות של ראש עיר תבוא לידי ביטוי בעניין הזה, לא סמכות וטו, לא הטלת וטו, אבל דעתו תשמע. וגם הכנסנו עוד דבר, שעל הממשלה לעשות פעולות מניעתיות קודם, לפני שהיא מגיעה לסגר.
אגב, למה זה לא נעשה פעם? זו ממשלה שלנו. בפעם הקודמת שמענו מדרי שהוא אמר, ביבי מנסה להסיט את האש לכיוון החרדים, כי נוח לא לחפש אשמים. אנחנו רואים איך הוא מוצא את האשם בעניין הכלכלי, איך הוא מציס את החבר'ה בליכוד נגד ישראל כץ. אז מה עוד פעם ביבי מצא בנו קר נוח בשביל להיפרע ממנו? כשאנחנו לא הבורג המרכזי בממשלה אצלו?
אני לא חושב שזה משהו שמתוכנן או מכוון, בטח לא לדי ראש הממשלה, אני לא חושב שיש לו אינטרס לעשות את זה, ואין לו שום סיבה לעשות את זה.
אז מי עושה את זה? המל"ל, הצוות המקצועי?
אנחנו
היום כל חרדי שמסתובב, אחרי שעוד הצלחנו להיגמל בגל הראשון, ובאמת רואים את כל החרדים שמסתובבים ברחובה של עיר עם מסכה, בניגוד למה שרואים בערים החילוניות, אבל כל חרדי שמגיע, אני היום יצא לי להיות באיזושהי ישיבה שהגעתי ממנה לאולפן, אתה חרדי, יש עליך עוד קין, בגלל הסיפור הזה של הסגר של אלעד, שהעצים את התחושות מהסיבוב הראשון.
כן, זה מהסגר הקודם ומהסגר האחרון, ובצורת ההצגה בתקשורת, זה נכון, אני לא חושב, ראש הממשלה יודע שאנחנו שותפים שלו, ואין לו שום סיבה לעשות את זה. יש הרבה דברים, שאני, אתה יודע, בסוף זה לא הממשלה והשרים וראש הממשלה, יש פקידים בדרך, יש במלאל, ויש בגופים אחרים, ויש פקידים שלא תמיד מגיעים. אני רוצה לומר לך שהיה לנו במהלך הוועדות, הרי כל השבוע העברנו כבר כמעט שבעה או שמונה חוקים, והיו פה נציגי משרד הבריאות. לצערי הרב, חלק מהנציגים במשרד הבריאות מגיעים כשהם לא מכירים דברים מסוימים, זאת אומרת שהם לא למדו לעומק לדברים מסוימים, ואנחנו משפרים אותם תוך כדי הוועדה. הוועדה זה בדיוק גם התפקיד שלה, ועם הרבה ויכוחים, לא מעט כן, ויכוחים עכשיו, ופצוצים.
בוא נחזור רגע לנושא הפנים חרדי. תראה, אנחנו כולנו יודעים שהפתרונות של סגר הם מעבל, אבל מה שבאמת עוזר זה להוציא חולים מהעיר למלוניות, נראה שאתה עמדת על זה גם בסיבור ראשון, אבל בשביל זה צריך פרויקט, או מישהו שיקח אחריות על הקורונה במגזר החרדי, דרי היה והתפטר, האם אתה מוכן להרים את הכפפה?
אנחנו פרויקטורים כולנו, עושים כל אחד את העבודה שלו, אני חושב...
לא, אני אומר ספציפית, ראש עיר שרוצה להוציא חולים מהעיר, אומר לי שהעיר, אין לנו עם מי לפנות.
אז אני יכול להגיד לך זה היה ככה בתחילת שבוע באמת, וזה היה חלק מהזעקה של ראש עיריית אלעד. נפתחו עוד מלונות, נמצאים בסגירה עם עוד מלונות, יש הרבה אזרחים שכבר הועברו למלונות, יש לנו עדיין לחץ שאנחנו לוחצים על המלל ועל פיקוד העורף בעניין הזה, יש שינוי בעניין הזה, יש שינוי בעניין הזה, אני אומר לך את זה בידיעה ובוודאות.
עכשיו, לגבי בתי הכנסת, אנחנו רואים שהם עומדים במוקד החדשות כל הזמן, האם זה נכון שאתה הוצאת מהחקיקה סעיף שמאפשר לראש עיר לסגור בתי כנסת שלא עומדים בתקנות?
מודה באשמה, נקודה.
עכשיו, למה באמת תמיד קודם כל מתמקדים בבתי הכנסת? כי לפי מה שאנחנו
מבינים, לא, 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 קודם כל, לא, לא, רגע, רגע, אני רוצה...
לא, רק בוא נשלים את ה...
אולי השערים, כן.
גם בתקשורת.
לא רק בתקשורת, בקבינט הקורונה, שמשרד הבריאות מגיע עם הצעות, שמשרד הבריאות מגיע עם הצעות לקבינט הקורונה, הסעיף הראשון תמיד זה הגבלת המתפללים.
עובדה, אולמות אירועים, 250 מקומות, בתי כנסת, 50, ורוצים להוריד ל-19. השאלה אם באמת, אנחנו גם בסוף צריכים להיות כנים עם עצמנו, יש דברים בגו, ובתי הכנסת הם באמת מוקד הדבקה, כי יעקב הביא השבוע נתונים שפורסמו בשם המלל, אתה בטח נחשפת אליהם, שבחודש האחרון היו רק 62 הדבקות בבתי הכנסת.
הרבה פחות ממקומות אחרים. נכון, כי זה שוב המקום הקל, והדבר שלצערי הרב הוא חלק פרי ההסתות למיניהם, והכי קל לדבר ישר על בתי כנסת ועל דברים כאלה. אני חושב שאם זה קורה בקבינט הקורונה זה לא צריך לקרות, אני יודע גם שהנציגים שלנו, גם ראשי המפלגה, אני יודע שטיפלו גם בעניין הזה, ועדפו את הכוונות הללו, ולכן אני מצטער שזה קורה, אבל אתה יודע, כבר התרגלנו לכך שדבר ראשון זורקים את הטלית והתפילין. זה הדבר הקשה שעובר עלינו לאורך כל הדרך. גם אם יש דברים אחרים שרואים שהם מדביקים לא פחות ואף יותר, הכי קל לבוא לדבר קודם כל על האלה, כי הם רואים בזה דבר, כנראה, שהוא לא כל כך חשוב כמו משהו אחר שישאר פתוח, לצערי הרב.
עכשיו, אתה כתושב בני ברק, ואני נוקב במקומה בעיר הזאת, עיר שסבלה סגרים, אני לא יודע אם אפשר להרחיב בעניין הזה כשמיקרופונים פתוחים, אנחנו יודעים שיש בתי כנסת, יש ישיבות של חוגים מסוימים, שלא שומרים על התקנות, אז למה אנחנו כל כך מתרעמים על החילונים, כשהם רוצים להטיל הגבלות על בתי ספר ועל בתי כנסת?
אני חושב ש...
מה שקורה באחת הישיבות כולנו שומעים, ישיבה מכובדת.
לא, אז אני לא יודע, באחת הישיבות יש מקומות שמלכתחילה לא לובשים מסכות או דברים כאלה, זה מתי מעט, אבל יש כאלה לצערי הרב, אני חושב שהם... אתה חייב להכין לי, ואולי אפילו הרבה יותר גרוע.
אתה לא מסתובב בשתי בלחים, אני מתפלל רק בחניכי, אבל מי שמסתובב בשתי בלחים וכל אלה, עיניו חושכות.
ואני חושב שזה דבר רע שזה קורה, כי הדבקות האלה הן לא איזושהי המצאה של מישהו, וזה לא איזו גזרה של הציונים על הציבור החרדי. זה בעיה שכולם מתמודדים איתה, ואם תרבות החיים של של החילונים הייתה כמו התרבות שלנו, אז גם אצלהם זה גם היה יותר בא לידי ביטוי למשפחות הגדולות, כמו שאמרתי קודם וכולי.
סם מתחתר במהלך השיחה הזאת, הצעתי לך להיות אחראי לקורונה, ולא סתם הצעתי, כיוון שהשבוע אתה נראה לי קצת פחות עסוק, אתה כבר לא יושב ראש סיעת יהדות התורה. אז אולי... מה מצחיק?
אני רואה שגם אתה נזון מכל מיני... כותרות למיניהם של...
ככה התקשרו אליי נשמות...
נערי שוליים...
התקשרו אליי נשמות טובות מדגל.
אז אבל אני רוצה לומר לך, אני רוצה לומר לך, בואו, כדי להסיר ספק מכולם. אנחנו חיכינו כמובן לסיכומים מול אגודת ישראל לגבי איזה ועדות ואיזה תפקידים. לאחר שקיבלנו מאגודת ישראל את החלוקה, שסיימנו את החלוקה בינינו, ישבה סיעת דגל התורה... אתמול ביום רביעי בפרסה מאחורי המליאה, ישבנו הרב גפני ועוד ארבעתנו, חמשת חברי דגל התורה בלי עין הרע. הייתה ישיבה של 10 דקות, 12 דקות עם חלוקה יפה, מסודרת, עניינית גם כן, שמסתכלת על הדברים, כל אחד בעיסוקים שלו ובדברים שלו. מי שעסוק יותר בוועדה שהיא יותר גדולה, כמו שהרב גפני עסוק רובו וכולו, ואני עסוק רובי וכולי בוועדת חוקה, והייתה חלוקה מסודרת ויפה של הדברים. הרב פינדרוס יהיה יושב ראש עשייה, הרב ברוכי, סגן יושב ראש הכנסת, לכן הנאמן בהמשך הקדנציה יהיה חבר בוועדה למילוי דיינים, הרב מקלב עושה פעילות נפלאה במשרד התחבורה וברשות הממשלתית.
לא הזכרת את גפני, את גפני.
כן, הזכיר. זה לא צריך להזכיר, הוא מעל הכל.
לא צריך להזכיר, וזה מהפורסמות שלא צריכות. כל הסיפורים, כל הכותרות שיצאו, פייק אחד גדול, שכמה נערים שלא יכולים לראות שדגל התורה עובדת ביחד, ואני רוצה לומר לך, ישיבה של 10-12 דקות, יצאנו, באנו בחיוכים וחזרנו
בחיוכים. רשימת הקרדיטים אצלכם היא יותר מאשר אצלנו בסיום התוכנית, כל כך הרבה חברי כנסת.
אני לסיום אומר משפט אחד, אני אפילו לא מצפה שתגיב לי עליו. נראה לי שהפייקים האלה יצאו לא בגלל שלא יודעים לפרגן לעבודה המשותפת שלכם בדגל התורה, אלא פשוט מישהו קצת אולי יוצאות לו העיניים שאתה עובד יותר מדי טוב בוועדת החוקה ותופס את הכותרות.
אבל אני יכול לתקן אותך דבר אחד.
זה טוב שיוצאות העיניים כל עוד לא יוצא ריר מהפה.
המישהו הזה או המישהוים האלה זה לא אף אחד מחברי הכנסת של דגל התורה, זה לא אף אחד מהסקנים הבכירים של דגל התורה. תמיד יש כמה מחכי מלחמות קטנים שגיע זמנם גם כן שיתעדו גם בעניין הזה.
אנחנו קוראים להם חתולי המזנון.
טוב, תודה רבה לך.
ושבת
שלום. תודה גם לכם, שבת שלום, וכל טוב.
תודה רבה לאורחת הגדולה של הרדיו אסתי פלד. וישי פופובסקי, לא הספקנו להיפרד ממנו בשבוע שעבר, ליווה אותנו כאן כמה שנים, היה טכנאי נהדר, מישי לישי, אנחנו עם ישי נוימן. ברכות על התכנון והטיקטוק, כן? אפשר להגיד טיקטקת לנו את התוכנית הראשונה. שיר סיום, יעקב, משהו על דיור, יעקב אשר דיברנו, ליצמן.
ברור, מה טוב הוא הולך יעקב, זה גם שיקור, זה גם
פתרון.
פתרו להם את מצוקת הדיור, היה להם רועלים, מי פתר להם בלעם, אז נקווה שגם נתניהו ב...
היום בשביל מה טוב הוא הולך יעקב, צריך שיהיה, ייתן לי מלוא ביתו כסף וזהב. זה לא הולך בלי זה. שבת שלום.